אנחנו עצרנו אתמול בשאלה, נחזור על הנקודה. הוא פתח בכך שהמשנה אומרת שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. שמזה אנחנו מבינים שמה שקורה בעולם הזה, המצוות שיהודים מקיים בעולם הזה, זה יותר נעלה מעולם הבא. אבל זה הוא שאל לכאורה, הרי כל מה שעושים בעולם הזה, זה שיהיה לך לבוש שתוכל לקבל הנשמה את ההשגה של העולם הבא. אז בעצם איך זה יכול להיות שהלבוש יותר גדול מהמטרה? כדי להבין את זה, אז הוא הקדים שכשהנשמה מקבלת בעולם הבא, היא נהנית. ממה היא נהנית? אז הוא הסביר שהיא לא רק תהנה מכך שהתגלה לה אותו זיו מצומצם שמחיה את הבריאה, אלא התגלה לה, כמו שהוא אמר, החיות עצמו, התגלה לה מהות ועצמות ההתפשטות של החיות האלוקית. זה מה שהנשמה תקבל, ובזה סיימנו בשאלה, איך יכול להיות שנשמה שיש והיא נברא, תוכל להשיג, אפילו נשמה בלי גוף, תוכל להשיג בגן עדן את המהות והעצמות של האלוקות, שבעצם זה אינו בבחינת השגה וגבול. אז פה עצרנו בשאלה. ואז הוא אומר, לכאורה, הוא מנסה לענות על השאלה. הוא אומר, ואף שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל. לכאורה, מה הבעיה שהנשמה תוכל להשיג מהות ועצמות אלוקות? הרי מה זה נשמה? נשמה זה חלק אלוקה ממעל. נשמה זה חלק מהאלוקות. אז מה הבעיה שנשמה תוכל להשיג אלוקות? הרי היא חלק מהאלוקות. אז הוא אומר, נכון שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, אבל אחרי שנעשתה נשמה, היא כבר נעשתה קצת מוגבלת, והיא מציאות בפני עצמה, והיא לא תוכל לקבל, והוא מתן איזה משל. דרך משל, כעניין טיפת הזרע שנמשכה מן המוח, כאשר נולד ילד, שהוא נולד, כמו שכתוב, שיש את אותו טיפת זרע שנמשכה מהמוח, הרי ברור לנו שלא ייתכן לומר שגם עודנה במוחו הייתה טיפת זרע גשמית. הרי ברור שלא הכוונה שירד חתיכת מוח ומזה נהיה הבן, כי אז המוח היה מתקטן עם כל בן שנולד. הרי ברור שבמוח האב שזה משהו מופשט ורוחני, רק זה יורד כמו שהוא אומר, שאם כן קודם כל מסיים את ההוכחה. אם נגיד שזה ממש אותו טיפה עצמה ירדה מהמוח והיא הפכה להיות אחר כך מהות של הבן, היה נחסר מהמוח, היה יוצא שכל פעם לקחנו מהמוח משהו. אך שבאמת ההתחלת המשכתה מן המוח הוא כוח רוחני לבד. ממוח האב, כשנולד בן, הבן מקבל את המהות של האבא, מקבל את הפנימיות של הנפש של האבא. ולכן רואים, הרי מביאים הוכחה, שאם לא עלינו, ההורים יכולים להיות בעלי מום, יכולים להיות עיוורים או חרשים לא עלינו. והבן שיוולד יכול להיות בן בריא לחלוטין ויש לו ראייה טובה ושמיעה טובה. למה? כי גם האבא שלו עלינו עיוור, יש לו בעיה בעין, באוזן, אבל הנפש שלו לא חסר לה כלום. והנפש שלו במהותה, כפי שהיא אפילו למעלה מתלבשות בעין ואוזן, היא שלמה. כשהבן מקבל מהאבא, מאיפה הוא מקבל? מהמהות של הנפש של האבא, משם הוא מקבל. שם זה לא מהות גשמית, שם זה מהות רוחנית, רק היא יורדת ומתגשמת עד שנולד בן. אז מצד אחד הבן מאיפה הוא בא? הוא בא ממש מהמהות של האבא. כמו שהוא אומר, אך שבאמת התחלת המשכתה מן המוח הוא כוח רוחני לבד. אלא שאחר כך, בהשתלשלות ירידתה דרך חוט השדרה, שאותו טיפה ירדה מעצם הנפש, בהתחלה ככוח רוחני, אחר כך זה יתגשם, עד שנשתנת ונעשה טיפה גשמית ומזה נולד הבן. אז יש לנו בבן גשמי שני קצוות. מצד אחד, יכול לומר, הבן הוא חתיכת אבא. ממש, חתיכת המהות של האבא. המצד שני, אחרי שהבן נולד, הוא נהיה מציאות בפני עצמו. הבן הוא לא האבא, הבן הוא קשור לאבא, הוא בא ממוח האב, הוא בא ממהות הנפשית של האב, אבל הוא בן, הוא נפש בפני עצמו, ואישיות בפני עצמו. אותו דבר גם בנמשל. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, ממש חלק אלוקה ממעל. אבל אחרי שהיא נאצלה ונעשתה נשמה, היא בכל אופן מהות בפני עצמה, מהות נברא, ואז בעצם חוזרת השאלה, איך היא יכולה להשיג, אחרי שהיא כבר נעשתה נשמה, כמהות בפני עצמה, איך היא יכולה להשיג מהות ועצמות של האלוקות בגן עדן. זה מה שהוא מסיים. כן, על דרך משל, בדיוק כמו בן ואבא, הנשמה עיקר שורשה מבחינת אלוקות ממש. נכון ששורש הנשמה זה מאלוקות, נכון? אבל כשהיא כבר ירדה להיות נשמה, אז היא כבר מהות בפני עצמה. רק שנשתלשלה בירידתה להיות בחינת נברא, יש ודבר בפני עצמו. ואם כן הוא חוזר על השאלה עוד הפעם, איך תוכל להשיג מהות ועצמות אלוקות? איך זה יכול להיות נשמה בגן עדן? היא נשמה, היא מהות מסוימת, עם כל המעלה שלה, איך היא יכולה להשיג מהות אלוקית? היא הייתה צריכה להתבטל ממציאותה בגילוי כזה. והעניין, אז התשובה היא כך. ניתן דוגמה מעניין נוסף. הנה כתיב, כתוב שמשה רבינו, כשהוא עלה לקבל תורה, הוא היה 40 יום. אחרי מתן תורה היה 40 יום. וב-40 יום האלה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את כל התורה, אחר כך הוא יורד חזרה. הפסוק שהוא מתאר, שמשה רבינו עולה, כתוב, ויבוא משה בתוך הענן, והיה שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל וכו'. ומה היה ב-40 יום שהוא לא אכל לחם, איך הוא התקיים? 40 יום. אז כתוב שוויה גופו הגשמי ניזון ממזון רוחני לבד. 40 יום ו-40 לילה, הוא לא אוכל אוכל גשמי ולא שותה מים גשמיים, הוא פשוט הפך להיות כמו מלאך. שהוא ניזון, הגוף הגשמי שלו ניזון ממה שמלאך ניזון. כמו שכתוב, הפסוק אומר, לחם אבירים, אבירים זה אלו מלאכים, לחם אבירים אכל איש, איש זה משה, משה אכל בעצם את הלחם, לחם זה רק דימוי של מלאכים. ממש, כמו המלאכים. אבל נשאלת השאלה, ואיך יוכל להיות זה? איך זה יכול להיות? שגשמי, גוף גשמי של משה רבינו, יקבל מזון וחיות מרוחני? גוף גשמי צריך מזון גשמי, מלאך הוא רוחני, מקבל כוחות רוחניים. פה אנחנו רואים שנהיה אצל משה רבינו משהו מעניין. הגוף נשאר גשמי. לא שמשה רבינו הפך להיות מלאך, הגוף שלו נעלם. הוא נשאר גוף גשמי, וגוף גשמי עם כל המגבלות של גוף גשמי, אבל ממה הוא חי? ממאכל רוחני. איך, זה, איך נהיה החיבור הזה? הרי שמובדלים זה מזה בתכלית. בעצם אותה שאלה, שהוא שואל על משה רבינו, זה בעצם השאלה דומה הייתה על הנשמה. איך זה יכול להיות נשמה שהיא מוגדרת, והיא היא לא גשמית, היא רוחנית, אבל היא מוגבלת, תקבל גילוי של מרות אלוקית. הרי איך זה נדבק בה? אותו שאלה זה על משה רבינו, השאלה היא בתחום אחר, אבל הרעיון של השאלה היא אותו שאלה. איך זה יכול להיות שגוף גשמי של משה רבינו מקבל חיות ממה שהוא מזון רוחני? איך מתחבר הרוחני לגשמי? אומר התורה רצתה שלא נשאל את השאלה, היא בעצם רצתה לענות לנו את השאלה, עוד לפני שנשאל אותה, אז היא תרצה את זה במשפט אחד. ויבוא משה בתוך הענן. מה זה הענן הזה? הענן הזה זה לא ענן, כמו שאנחנו רואים עננים, שרבנו בא לענן. התורה צריכה לתאר את הפרט הזה, מה זה הענן הזה? אז אומר, תדע לך, הענן הזה זה משהו פילי ביותר. הענן הזה הוא כוח, קוראים לו ענן, הוא כוח רוחני, עוצמתי, אדיר, יותר גבוה ממלאכים, אבל הוא ענן. ענן זה תואר על דבר שאפשר לראות, הוא משהו כאילו מוחשי. הקדוש ברוך הוא עשה שני הפכים, לקח משהו עוצמתי ביותר, הלביש אותו בתוך דבר שהוא מוחשי, וכשמשה רבינו בא בתוך הענן, מה בעצם הוא קיבל? הענן סייע בידו להיות גשמי ולהתחבר לרוחני. כי הענן עצמו הוא כזה. הענן עצמו זה מסמל דבר שהוא עוצמתי ביותר שיתלבש בגשמי. אני אסיים כבר את המשך הרעיון של הביור אצלנו. אותו דבר עשה הקדוש ברוך הוא. מה השאלה? איך נשמה יכולה לקבל בגן עדן אור גדול? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לה לפני זה, כשהיא פה בעולם הזה, כנשמה בגוף, תרייג מצוות. יש לו תפילין, יש לו ציצית. מה זה תפילין? צד אחד תפילין זה משהו גשמי. ריבוע של אור שחור. ציצית מה זה? בגד עם ארבע כנפות? הבגד הגשמי הזה, או התפילין הגשמיים האלה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף. האין סוף הבלתי מוגבל, הרי מה זה מצוות? כוח אין סופי בלתי מוגבל, יתלבש בתוך מימדים גשמיים ופשוטים, בתוך תפילין, בתוך ציצי, בתוך מזוזה. יש כאן בעצם במצווה הזו חיבור שני הפכים. מצד אחד הוא גשמי, אפשר למשש אותו, אבל מה אתה ממשש? רצון אלוקי אין סופי. כשנשמה פה בעולם הזה מקיימת מצוות, היא כאילו נכנסת לתוך הענן. היא לוקחת דבר גשמי שמכיל עוצמה אין סופית, וזה הופך להיות ללבוש ואמצעי, שכשהיא תעלה אחר כך, כשהנשמה תיפרד מהגוף, תעלה לעולם הבא, יהיה לה יכולת לקבל, כי מה עזר לה? המצוות הגשמיות, כמו אצל משה רבינו. נראית הלשון בפנים. אך זהו עניין הענן, שהיה משה עליו השלום מתכסה בו, אז מה זה הענן הזה? דהיינו שהיה הענן שורשו ממדרגת אלוקות מאוד נעלה. הענן מצד אחד הוא מקור אלוקי מאוד גבוה, אבל מצד שני הענן הזה הוא דבר מוחשי. אך שנשתלשל ונתגשם להיות לבוש למשה עליו השלום. הענן הזה, למרות שהוא מקור אלוקי מאוד גבוה, הוא ירד והצטמצם למשהו מוחשי, שעל ידו, על ידי הענן, יוכל להשיג אלוקות. הענן זה לא ענן שאנחנו רואים עננים, זה סמל של משהו שהוא בעצם מסייע למשה רבינו להתחבר לעניין, והיה לו למזון. אז זה כאילו נהיה המזון של משה רבינו. כמשל, האדם הרואה ומסתכל באור צח דרך יריעה. כמו שאדם רוצה להסתכל על השמש שמאירה בעוצמה חזקה. זאת אומרת, השמש היא מדי חזקה, אני לא יכול להסתכל עליה. אם אני אקח אבל יריעה, אני אקח נגיד משקפי שמש, אז זה יעזור לי שאני יכול להסתכל על השמש. המשקפי שמש מצד אחד הם דבר ממשי גשמי, אטום קצת, המצד שני הוא נותן לך יכולת להסתכל על השמש בעצמו שבלי זה אתה לא היית יכול לראות. זאת אומרת, המשקפי שמש האלה הם אמצעי שמסייע לך להתחבר למהות של העניין, כמו הענן. כמו כן, אותו דבר התשובה לשאלה שלנו, איך הנשמה תוכל בגן עדן להשיג אלוקות. תורה ומצוות מעשיות. יודע לך שיהודי מקיים מצוות פה בעולם הזה. יהודי לומד תורה פה בעולם הזה. ששורשה מרצון העליון. השורש של התורה והמצוות זה מהרצון של הבורא. מחוכמתו יתברך, שהם מיוחדים בו יתברך, הוא חכים. עצמותו של הבורא נמצא בתוך התורה שיהודי לומד. אנוכי השם אלוקיך, שהוא אמר במתן תורה, רימה גמרא אומרת שאנוכי זה ראשי תיבות, ענה נפשי כתבית יבית. הקדוש ברוך אומר, את עצמי הכנסתי בתוך התורה. שהם למעלה מזיו השכינה. התורה היא יותר גבוהה מכל מה שיש בגן עדן. זה הרי עונה על מה שחזל אומרים, לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים פה, יותר מכל זה, כי העוצמה האלוקית שיש בתורה ומצוות זה יותר מכל מה שיש בגן עדן. שהוא מה שיש בגן עדן, זה רק התפשטות החיות. אבל המצוות זה הוא בעצמו. אז מצד אחד זה הוא בעצמו, זה צריך להיות דבר כזה מופשט, הקדוש ברוך הוא עשה פלא פלאים. הוא לקח את עצמו ונשתלשלו ונתפשטו ונתלבשו בענייני זה העולם הגשמי. הקדוש ברוך הוא לקח את עצמו והוריד את עצמו לתוך דברים מוחשיים שאפשר לגעת בהם, כמו קלף של תפילין וצמר של ציצית וצדקה. כשאדם עוסק בתורה ומצוות, במילא אדם לומד תורה ומקיים מצוות בעולם הזה, נעשה לנשמתו לבושים. אז זה כמו משה שנכנס בתוך הענן, אתה נכנס לתוך הענן, המצווה זה הענן שלך. וזה הוא נותן לך לנשמה לבושים שתיתן לך, זה כמו שאומרים, הגשר שיחבר בין עצמות האלוקית לנשמה שלך שהיא מציאות. שנתלבש בהם בגן עדן העליון, שהנשמה עולה לגן עדן העליון, היא תוכל להתלבש במה? במצוות שהיא קיימה פה בעולם הזה. שעל ידיהם תוכל הנשמה שהיא בחינת נברא להשיג זיו השכינה עצמות אלוקות. וזהו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. עכשיו נבין את המאמר שכתוב בפרקי אבות, שפה מעשים טובים בעולם הזה זה יפה יותר מכל עולם הבא. למה? שהם, מי זה הם? המעשים טובים שעושים פה, שורשה מרצון העליון ברוך הוא. השורש של המצוות זה רצון העליון, ואילו עולם הבא זה רק זיו השכינה. מכל חיי עולם הבא. וכשאומרים כל חיי עולם הבא, לא מתכוונים רק כל חיי עולם הבא שלי או שלך או שלו. אלא תיקח את כל חיי עולם הבא, מאז בריאת העולם ועד היום, כל התנאים והמוראים, האבות הקדושים, קח את כל חיי עולם הבא של כולם ביחד, שים אותם בכף אחד של המוזניים. ושים בכף השני של המוזניים, הנחת תפילין פעם אחת. אז ידע לך שהנחת תפילין פעם אחת של ידי פה בעולם הזה, זה יותר מכל חיי עולם הבא. כי כל חיי עולם הבא זה זיו. ופעם אחת הנחת תפילין פה בעולם הזה, זה הרבה יותר מכל זה. כי עולם הבא שהוא רק זיו השכינה כידוע. מצד שני המצוות זה הרצון האלוקי, ומצד שני הוא אומר מכל מקום הם נקראים לבושים. המצוות שיהודים מקיים פה זה לבוש, שעל ידם תוכל להשיג זיו השכינה כנעל ודל. זה בעצם הסיוע, הנשמה עולה למעלה, היא באה עם הלבושים שהיא קיבלה פה למטה, והלבושים האלה זה הגשר שמחבר אותה בין המציאות הממשית, לגילוי האלוקי האינסופי הגדול שיהיה שם. אז יש שני הפכים, מצד אחד המצוות זה רק לבוש, זה רק אמצעי. המצד שני, תדע לך, הלבוש הזה מכיל הרבה יותר ממה שמכיל המקור שאליו אתה רוצה להגיע. זה הפלא הפלאים ששני הדברים.